לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השליח. ויאמרו, אלוהי העבריים נקרא עלינו, נלכנה דרך שלושת ימים במדבר ונסבכה להשם אלוקנו, פן נפגענו בדבר או בחרב. והפשט של הפסוק הזה, שאחרי שנסבך שלושה ימים, נחזור למצרים. כלומר, מה אנחנו מבקשים סך הכל? שלושה ימים חופש מהעבודה כדי לסבוח לאלוקנו. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, הן רבים עתה עם הארץ, והשבעתם אותם מסבלותם. ואז מגיעה איזושהי מציאות חדשה, פתאום איזשהו שינוי במדיניות, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו נתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים בתמול שלשום, תשימו עליהם. לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נסבכה לאלוקנו. תכבד העבודה לאנשים, ויעשו ואל ישעו בדברי שקר. כלומר, מצד אחד אנחנו רואים איזושהי התחלה של הגאולה, התחלת השליחות האלוקית, והתגובה של פרעה היא הכבדת העבודה, וסוף הפרשה, אנחנו מדלגים קצת כמה פסוקים, ויוקו שוטרי בני ישראל, והנוקסים מצים לאמור, קלו מעשיכם דבר יום ביומו, כאשר ביות התבן, ויוקו שוטרי בני ישראל, ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה, וכו' וכו', ויאמר נרפים אתם נרפים, והשורה האחרונה של המהלך הזה, וישוב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. היה כביכול נראה כלפי חוץ שהדברים מתקדמים, והדברים רק מסתבכים. ואז הפסוק האחרון בפרשה הקודמת, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשה מארצו. ואז תחילת הפרשה שלנו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי, וגם שמעתי את נקד בני ישראל, לכן אמור כל לשונות הגאולה. שני הפסוקים הראשונים, חז"ל התלבטו רבות בפסוקים האלה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו בצורה כפולה. קודם כל אלוקים מדבר, בית השם אומר. וידבר אלוקים אל משה, בית ויאמר אליו אני השם. והפסוק השני, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כל מי שיפתח את הפסוקים בספר בראשית יגלה שהרבה פעמים כתוב שם יו"ד כ"ו כ"ה, שם הוויה. הרבה פעמים כתוב השם, השם, השם. אז מה הפשט שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, אבל בשם השם הוא לא נודע להם? מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוויה? אז הדברים מפורסמים. שם הוויה, נקרא לזה כך, זה הגילוי האלוקי המוחלט. כשכתוב שם השם בתורה, זה לאו דווקא במובן הטכני שמי מדבר. אלא כשכתוב שם הוויה בתורה, לפי הפסוק הזה, הכוונה, כל מקום ששמי השם נודעתי להם, הכוונה, שהגילוי האלוקי מופיע. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני לא התגליתי לאבות בגילוי המוחלט שלי, במידת הרחמים, במידת החסד, בשפע האינסופי, היה הווה ויהיה, אין הבדל בין עבר ועתיד, הכל הוא מציאות אחת מוחלטת. כלומר, לא התגליתי לאבות בצורה כזאת שהם ראו אותי באופן גלוי, בלי ספקות, בלי הרהורים, בלי קושיות. אלא אני התגליתי עליהם באל שדי. מה זה אל שדי? אומרים חז"ל, מה זה הביטוי הזה, השם הזה, אל שדי? אל שאמר לעולמו, די. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול גילה את שמו בעולם, עד שהוא החליט לעצור. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. אז אני התגליתי לאבות במידת אלוקים, במידת שם אלוקים, במידת האלוקים שמתגלה בטבע, בצורה נסתרת, עם כל הקושי של הגילוי בטבע, במידת הדין, בצמצום, בהסתרים ובאיסורים, ותכף נראה מדרש קשה מאוד בהקשר הזה. אז אני התגליתי לאבות רק בשם אלוקים, באל שדי. אבל ושמי השם לא נודעתי להם. עד כדי כך שחזל אומרים במדרש, בשמות רבה אצלנו בדף מקור 2, כבר נחזור לפסוק, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דעבדין ולא משתכחין. חבל על אותם שהיו ועבדו, ואין כמותם. מה? הרבה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדי. ולא הודעתי להם כשמי השם, כשם שאמרתי לך. ולא יראו אחר מידותיי. שלוש דוגמאות. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אז בכלל יש הבטחה מוחלטת שהארץ הזאת שייכת כמורשה לאברהם אבינו. ביקש לקבור את שרה. מה ביקש? נחלת קבר? אחוזת קבר? שני מטר על שני מטר? זה מה שביקש ולא מצא. עד שקנה בדמים, היה צריך לקנות מאפרון. אברהם אבינו היה יכול לבוא בטענה לריבונו שלו, ריבונו של עולם, הארץ הזאת שלי, למה אני צריך להתאמץ? ולא יראה אחר מידותיי. לא מצאנו שאברהם אבינו בא בטרוניה כלפי ריבונו של עולם. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. ביקש לשתות מים, ולא מצא. אלא ויריבו רואה גר עם רואה יצחק. ולא יראה אחר מידותיי. לא אמר מגיע לי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. ביקש מקום לנטות או לא, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, ולא עירר אחר מידותיי. על מה מדובר כאן? על דברים אלמנטריים, מקום מגורים, מים, מקום אחוזת קבר, מינימום שבמינימום. מה אדם צריך יותר ממקום לגור, לשתות מים, ואחד ושלום, כשהגיע הזמנו למות, להיקבר בכבוד. זה הכל. ולמרות זה לא באו בטענה, לא באו בקושייה. ולא שאלוני מה שמי כשם ששאלת אתה. ואתה, תחילת שליחותי אמרת לי, מה שמו? ולבסוף אמרת, סוף הפרשה הקודמת, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, ערה לעם הזה. כמובן, אנחנו צריכים להבין, אז אנחנו צריכים לסנגר על משה רבנו, אז מה הייתה התפיסה של משה? כנראה שיש כאן דבר עמוק מאוד מאוד. אבל בכל אופן, אנחנו לא נעסוק היום במשה, נעסוק יותר באברהם, יצחק ויעקב. כלומר, לפי המדרש הזה, הקדוש ברוך הוא בא בטענה קשה מאוד למשה רבנו. לאבות התגליתי בשם אלוקים, בשם אל שדי. התגליתי אליהם באופן כזה שהבטחתי להם הבטחות, וההבטחות האלה לא מומשו במציאות, והייתה להם סבלנות לחכות עד למימוש ההבטחות במציאות, למרות שהם בחייהם לא זכו למימוש ההבטחה. אבל אתה, כביכול, משה רבנו, אתה, אני מבטיח לך שאני אגל את עם ישראל ממצרים, אתה הולך, איך אומרים היום, במכה הראשונה, בפעם הראשונה אתה הולך, המצב מחמיר, ומיד אתה בא בטענות. מאז באתי לדבר אל פרעה, רק ערה לעם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, וידבר אלוקים אל משה. אלוקים מידה קשה, מידת הדין. וידבר, דיבור זה מידה קשה. הקדוש ברוך הוא נזף במשה, וידבר אלוקים אל משה. מה, אתה לא סומך עליי? ויאמר אליו, אתה מצריך אותי, אתה מכריח אותי לדבר אליך בלשון רכה, ויאמר, לעומת וידבר, ויאמר אליו, אני השם. אל תדאג, אבל תדע לך שיש כאן בעיה בגישה שלך. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, ולך אין לי ברירה. ויאמר אליו, אני השם, אני חייב להיוודע לך בשם השם. כמובן, משה רבנו צריך להיזהר, צריך להבין מה הבחינה של משה, יש כאן דבר עמוק, הפוך על הפוך, לא נגיע לזה היום. אבל היום רק נתחיל להתעסק קצת, לברר את סוגיית אברהם, יצחק ויעקב. מה זה ושמי השם לא נודעתי להם? מה זה העניין הזה של מידת הטבע? אז נתחיל בדברי הרב חרל"פ, יש כאן פסקה מופלאה. אנחנו נלמד היום את השליש הראשון שלה, את ההתחלה, את נקודת המוצא לכל הסוגיה. האעלם, מקור שלוש בצד ימי, האעלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי. כשם שאין גידול בלא זריעה, כן לא יבוא גידול בלא העלם. וכשם שלכל זן מידת הזריעה הדרושה לגידולו, כך מידת העלם הנדרשת לגילוי שם הוויה ברוך הוא, אישית אלפי שנים, 6,000 שנה. אמנם לפעמים, לצורך גדול, יתגלה שמו גם מבעד למחשקים והעלמות. כלומר, אם נתבונן רגע בעולם הטבע, כשאנחנו זורעים זרע באדמה, אנחנו יודעים שבשלב הזריעה, כלומר, קודם כל אנחנו יודעים שיש כאן זרע, למרות שזרענו את הזרע בעומק מסוים בתוך האדמה, וכיסינו את הזרע, ואם יבוא אדם מבחוץ שלא יודע שזרענו שם זרע, מה הוא רואה? הוא רואה אדמה. הוא לא יודע שבעומק הקרקע תמון זרע. הוא לא יודע לזהות. אנחנו יודעים שיש שם זרע. אלא בשלב הראשון, לפני שהזרע צומח, הזרע נעלם. כלומר, אין מציאות. יותר מזה. כידוע, לא רק שהזרע לא נראה מבחוץ, הזרע מרכיב בתוך הקרקע. עד כדי כך שלכאורה נראה כלפי חוץ שהוא הופך לחלק מהאדמה. והתהליך הזה לוקח זמן. ורק לאחר זמן, ובשלב הזה, הזרע נעלם. הזרע נעלם קודם כל כי מי שמסתכל מבחוץ בכלל לא רואה זרע. ב', הזרע נעלם כי לכאורה בתוך הקרקע עצמה הוא נעלם. כי הוא נרכב בתוך האדמה. הוא נהפך כביכול לחלק מהאדמה עצמה. זה שלב העלם. אבל אחר כך, אחרי השלב שבו נדרשת ההיעלמות הזאת, אם אפשר לומר, אחרי השלב הזה, מתחיל הזרע לצמוח, ואז פתאום רואים איזה נביטה. ואז רואים איזושהי יציאה קלה מחוץ לפני האדמה, מחוץ לקרקע, על פני השטח, ולאט לאט הזרע צומח. זה סדר העולם, זה סדר העולם בטבע. כמו שזה נכון בטבע, זה נכון ברוח. אומר הרב חרל"פ, העלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי. כשאנחנו רואים מצב נעלם במציאות, אנחנו יודעים שכרגע הזרע טמון בקרקע. ואם הדברים נעלמים, אנחנו יודעים שעוד מעט יופיע הגילוי. כשם שאין גידול בלא זריעה, כמו שברור שאם אני לא אזרע זרע, אז לא יהיה מה שיגדל. כן, לא יבוא גידול בלא העלם. כלומר, כמו שפשוט לנו, שאם אין חפצה שנקראת זרע, אם אין מציאות טבעית שנקראת זרע, לא יהיה כאן גידול, כי אין מה שיגדל, אין כלום. כך ברור שהדרך לגידול, האופן שבו הדבר יגדל, שבו הזרע יגדל, הוא דווקא העלמה. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. וכשם, המשפט הבא זה מופלא, וכשם שלכל זן מידת הזריעה הדרושה לגידולו. כל זרע יש לו את האופי שלו, שהנפקא מינה היא תקופת העלמה. לא רק התקופה, התקופה, הזמן של העלם, האופי של העלם. כל סוג של זריעה יש בו ממד העלמה בצורה שונה, ממד אחר. אז אם זה נכון בעולם הטבע, זה ודאי נכון בעולם הרוח. אז אם ברור לנו שלכל זן יש את מידת הזריעה הדרושה לגידולו, שעד שהוא יתגלה, עד שהוא יתגדל כלפי חוץ, עד שנגלה אותו בגידולו כלפי חוץ, בצד החיצוני, יש שלב שבו הוא יהיה נעלם, כמו שזה נכון בממד הטבעי, כך מידת העלם הנדרשת לגילוי שם הוויה ברוך הוא, אישית אלפי שנים, מופלא. הקדוש ברוך הוא כביכול זרע את ההופעה האלוקית המוחלטת שלו, הברורה שלו, הוודאית שלו, הבלתי מסתפקת שלו. שם הוויה, השם של ההופעה האלוקית בהערה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא זרע את הזרע הזה, אם אפשר לומר, בעולם הזה. ובעולם הזה זמן העלמה, זמן הזריעה, הוא 6,000 שנה. למדנו מכאן דבר עצום. ששת אלפים שנה, שית אלפי שניה ואלמה, 6,000 שנה של עולם שלנו, זה זמן שבו הזרע תמון בקרקע. זה זמן שבו האלוהים, הייתי אומר ככה, שבו מתגלה מידת אלוהים ולא מידת הוויה. זה הזמן שבו שם הוויה צריך, אם אפשר לומר, להתגדל בתוך הקרקע, נעלם מעינינו, כדי שהוא יוכל להופיע במציאות אחר כך בצורה מוחלטת. אז כל 6,000 שנה שלנו, זה בעצם זמן העלמה של הזרע. כך מידת העלם הנדרשת לגילוי שמביא ברוך הוא, שית אלפי שנים. יוצא לפי זה דבר חמור מאוד. כלומר, דבר יסודי מאוד. שאסור לנו לצפות, כמו שאסור לצפות שהזרע ינבוט לפני הזמן, כך אסור לנו לצפות שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולמו בצורת הערה מוחלטת לפני הזמן. ואם התהליך שנמצא, התהליך שעובר על הזרע בתוך הקרקע, הוא תהליך הכרחי, והתהליך הזה הוא ריקבון, והתהליך הזה הוא קשה מאוד, כלפי חוץ, ככה נראה. א', נראה שאין אור, אין זרע. ב', נראה שהכל מתפרק, הוא נפח לחלק מהאדמה. ככה אנחנו צריכים להסתכל על העולם שלנו 6,000 שנה, בצורה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בשם הוויה. ואם אנחנו רוצים למשוך אותו במחות בזקן, כלומר, להגיד לריבונו של עולם, תתגלה כבר בשם הוויה. זה בדיוק כמו לקחת את הזרע הזה, ולהגיד לו, אולי תנבט כבר. זה כמו לקחת תינוק קטן ולבקש ממנו שיתחיל ללכת בגיל יום. אבל זה לא הסדר הטבעי. הסדר שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו, ש-6,000 שנה הוא יופיע באסתר. הוא לא יופיע בהערה. אמנם, יש מצבים יוצא דופן. אמנם לפעמים, לצורך גדול, כשאין ברירה, וכביכול, מי שמתבונן מבחוץ, יכול, אם אפשר לומר, אני מקצין קצת, כן? לקחת את אותה אדמה עם הזרע, ולהגיד אין פה כלום, לקחת את האדמה עם הזרע, לזרוק אותה לזה, ולסלול שם כביש אספלט, ואז לעולם לא יגדל שם זרע. אם יש סכנה חס ושלום, ששם ההוויה לא יופיע, בגלל שהתייאשנו מבחינת אלוקים, אז אין ברירה לקדוש ברוך הוא, הוא חייב להתערב, ולהתגלות ולומר, אני כאן, אל תשכחו, ועשו פעמוני אלה. אם אין ברירה. אמנם לפעמים לצורך גדול, וזה כבר סדר אלוקי, וזה גם תלוי בבחירה שלנו, עד כמה אנחנו מתקדמים טיפה, עד כמה אנחנו קטנים ואין לנו סבלנות ולא מסוגלים לראות את האור בשם אלוקים, אלא מחפשים את האור בשם הוויה. כלומר, לא מסוגלים לראות את האור הנסתר, אלא מחפשים רק את האור הגלוי. אמנם לפעמים לצורך גדול יתגלה שמו גם מבעד למחשקים והעלמות. או כי הוא קבע, או כי אנחנו בחרנו בחירות נמוכות, ואז אין ברירה, כמו ילד קטן שכבר יכול לקחת אחריות על עצמו, אבל לפעמים הוא מתנהג כמו תינוק וצריך לעזור לו. ההורים צריכים להתערב. פעמים הרבה, אמרנו כבר, שאין לנו מבקשים מידה לרצונו יתברך. אנחנו לא קובעים לקדוש ברוך הוא איך הוא יתגלה בעולם. למרות שלנו, מבחינתנו, היה הרבה יותר נעים שהוא שיתגלה בהארת פנים. אבל הקדוש ברוך הוא סידר שהוא נזרע בקרקע של העולם הזה 6,000 שנה. כך הוא סידר. אז פעמים הרבה אמרנו כבר שאין לנו מבקשים מידה לרצונו יתברך. כיוון שבכן, כמו מייחסים אנו לא הכריח חלילה, כי בכל אנחנו דווקא בזה תתגלה. אבל קובעים אנו בבהירות שכך הוא רצונו הטהור שלאלה מכל טעם וסיבה, ואין לנו הבנה למה דווקא 6,000 שנה הוא בחר להיות זרוע וטמון בעומק האדמה. אמנם זאת שואלים אנו, מהו רצונו? ואז מבקשים אנו את שני היחוסים. אנחנו רוצים את אלם הטבע. מצד אחד, אנחנו רוצים שהטבע ייעלם, הטבע עכשיו במובן של העולם הזה, שהטבע ייעלם ונראה אותו גלוי. ומצד שני, אנחנו רוצים את הטבע הגלוי, כלומר, רוצים לראות את הטבע כמתגלה. אפשר להסביר את זה גם הפוך. אם מדובר על הטבע האנושי, זה כמו שאמרתי כרגע. אם מדובר על הטבע האלוקי, אז הפוך. אבל בכל אופן, אנחנו רוצים לגלות אותו גם בשם הוויה וגם בשם אלוקים, כשאנחנו מביאים שהמגמה היא שם הוויה, והדרך היא שם אלוקים. מפני שחפשים אנו לייחד רצוננו כרצונו, והוא מחליט בכל שלב כיצד הוא יתגלה. מכאן, המסקנה המעשית של כל העיקרון הזה היא, מכאן, שסדר הגאולה נדרש להיות גם הוא, אם העולם הזה הוא 6,000 שנה, ובתוך ה-6,000 שנה כלולה גם, או כלול גם תהליך הגאולה, גם גאולה ראשונה, ודאי גאולה אחרונה, מכאן שסדר הגאולה, שגם הוא חלק מתוך ה-6,000, מתוך תהליך הזריעה הזה, תהליך העלמה, מכאן שסדר הגאולה נדרש להיות גם הוא דרך צינור הטבע. כלומר, זה לא חידוש. זה הפשט. הפשט הוא שגם התהליך שכביכול הוא מתחיל להתגלות בהערתו, כי הרי גאולה זה לתקן עולם במלכות שלה, קרי, הבורא יתגלה בבריאה, האומן יתגלה באומנות, גם התהליך הזה שנקרא תהליך גאולה, גם הוא אמור להופיע בצורה של זרע טמון בקרקע. כי זה גם חלק מ-6,000 שנה. מכאן שסדר הגאולה נדרש להיות גם הוא דרך צינור הטבע, שבלעדיו אין גם ניסים. לא שייך נס שהוא בחינת עולם הבא, או התערבות ניסית אלוקית בתוך העולם הזה, אם לא יהיה טבע. כי זה הסדר של הקדוש ברוך הוא בטבע. הנה, דוגמאות שככה אנחנו מתחילים לפגוש אותם בפרשיות שלנו. הנה ההרבה בא על ידי רוח קדים. פשט הפסוק. רוח קדים הביאה את ההרבה. רוח קדים זה הופעת הטבע. מה קרה בחול לא יכל להוריד הרבה מהשמיים? למה צריך דווקא רוח? כי זה הסדר הטבעי. הסדר הטבעי שבה הרבה מגיע לעולם על ידי רוח. וכן הברד ובקיעת הים. אף שיכול היה כל זה להיעשות שלא בדרך הרוח המצויה. בכל זאת, הייתה נדרשת כאן רוח טבעית. נכון שזה היה נס, אבל זה היה נס מתוך הטבע. עם כל זה, הנה נזכיר, פשט, שכחנו את זה לפעמים, שלא יצאו ממצרים, אלא על ידי גירוש מפרו ועבדיו. מה היה בעיה לקדוש ברוך הוא? לקחת את עם ישראל, נגיד בצורה שלדותית, לקחת את עם ישראל ככה עם איזה תיאטרון בובות כזה, להוציא את עם ישראל ממצרים, לשים אותם בארץ כנען. לא יותר פשוט? לא. צריך 10 מכות, צריך שפרו יתרגז, ופה יכביד את ליבו, ובסוף יגיד, יאללה, תלכו מכאן. מגרש אותנו. יש דבר יותר טבעי מאשר לגרש עם מארצו? זה גם סוג של טבע. אפילו קריאת ים סוף כידוע, לא נפקע הים, עד שנחשון בן אדם לא קופץ למים. ולפי חזל, כל שלב היו צריכים להגיע למים עד הצוואר. כלומר, כל פעם, ככל שהתקדמו יותר פנימה, היה נס חדש, והייתה השתדלות חדשה. ובלי ההשתדלות החדשה לא היה נס. עם כל זה, הנה נזכיר שלא יצאו ממצרים, אלא על ידי גירוש מפרעו ועבדיו בדרך ידועה. נתקדם עוד טיפה. מסדרו של האלם שבדרך הטבע הוא, היות וזה רצונו של הבורא לגלות את האלם, כלומר תקופת העלמה באופן טבעי, ואז יופיע שם גילויו, שם הוויה, קודם כל שם אלוקים, אחרי זה שם הוויה, מסדרו של האלם שבדרך הטבע הוא, שבטרם נשלמה פעולת הטבע, כל זמן שאנחנו לא נותנים כבוד לטבע, לא נותנים לזרע להרכיב בקרקע, לא נותנים לזרע לעבור את התהליך שהוא צריך לעבור, לא נותנים לשם אלוקים להופיע במציאות, לא מאפשרים למציאות הטבעית להופיע בצורתה הטבעית, פשוטם של דברים, אז שבטרם נשלמה פעולת הטבע, חסרה ההרגשה במרירות הגלות. כלומר, עם ישראל במצרים היה צריך להרגיש לפי זה שתי הרגשות. הרגשה ראשונה טבעית, נמאס לנו מהעבודה. אנחנו סובלים בממד הפיזי, בממד הנפשי קודם כל. מה סבלנו? מה אנחנו אשמים? עם ישראל היה צריך להגיע למצב כזה של ותכבת העבודה, שכבר אין לו כוח ברמה הפיזית והנפשית, לא הרוחנית. קודם כל הפיזי והנפשי. כדי להשלים את המרירות מצד הטבע. שלב ב', אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו סובלים בגוף ובנפש, עכשיו מגיע הצד הרוחני. שאנחנו מבינים שבעצם הסבל הגופני והנפשי הוא בעצם סבל רוחני. עם ישראל לא יכול לגלות את נשמתו במצריות של ארץ מצרים. זה לא רק הסבל ברמה הטבעית של אדם עובד קשה ועבודת פרך הפוכה, גברים, נשים ונשים גברים, ובמשך תקופה ארוכה, והנפש כבר נהפכה לנפש עבדותית כזאת. זה לא רק ברמה הזאת. זה ההופעה הנשמתית הישראלית האלוקית לא יכולה להופיע. אבל כדי שתופיע המדרגה הזאת של הנשמה הישראלית, כלומר כדי שיופיע הכאב על אי הופעת הנשמה, צריך להופיע קודם כל הכאב על אי הופעת הגוף והנפש. קודם כל. ולכן אומר הרב חרל"פ פשוט, מסדרו של האלם שבדרך הטבע הוא שבטרם נשלמה פעולת הטבע חסרה הרגשה במרירות הגלות. ודומה כי טובה היא מאוד. כאשר כבר נתבשלה הכנה לגילוי הנדרש, אזי באה הרגשת המהירות, לכן, כאשר החלו למערר חיים בעבודה קשה, לא נאמר שזעקו אל השם. היה צריך להיות כתוב, והמרו את חיים בעבודה קשה, והיזעקו אל השם. לא, כתוב אחרת. רק והמרו את חיים בעבודה קשה, ואז רק אחר כך כתוב, ויאנחו מן העבודה. הייתי שם כאן סימן קריאה, קודם כל לעצור, קודם כל ממה עם ישראל נאנח, מה גרם להנחה הזאת? העבודה. איזה עבודה? פיזית. נפשית, העבודה הקשה במצרים. רק אחרי שנהנחו מן העבודה, אחר כך וטל שבתם אל האלוקים מן העבודה. אז מגיע השלב הרוחני השני, הפנימיות, וטל שבתם אל האלוקים. קודם כל והנחו מן העבודה ברמה האנושית הטבעית, אחר כך וטל שבתם אל האלוקים מן העבודה ברמה האלוקית רוחנית. דווקא מפני האלם החשוך שבתחילה, לא מרגישים כלל גם בכבוד השם שמסתתר. לא הרגישו שמה שמפריע בעצם זה שהשם לא מופיע במצרים. לא נותנים אל לב כלל שזהו הסתר פנים. כלומר, ההסתר היותר גדול שבכלל אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מסתתר, אלא מה שכואב לנו זה ההסתר הטבעי. המרירות שבעומק האלם היא כגדר רז ההשתוקקות לגילוי שם השם, הבאה בהנחה, שוברת חצי גופו של אדם. חבותיי, זה ממש, זה כל כך רלוונטי. גם היום, עם ישראל סובל מההסתר האנושי, הוא בכלל לא ערני שיש כאן הסתר אלוקי. ממה אנחנו סובלים היום? היום היה דוח של הביטוח הלאומי. כמה מתחת לקו העוני? 1.5 מיליון? אמרו? אני חושב, אם אני לא טועה, 1.5 מיליון איש, 400,000 משפחות במדינת ישראל, מתחת לקו העוני על פי הדוח שפורסם היום על פי הביטוח הלאומי. נורא. מה נגיד על הממד הביטחוני? לא יודע אם אתם בחדשות, אבל שמעתם מה אמר הרמטכ"ל הקודם בכנס הרצליה היום. שמי יודע איזה סכנות מצפות לנו. דברים פשוטים. כלומר, ההסתר שבו אנחנו מתעסקים כל הזמן הוא הסתר ברמת הטבע. מה עם הכלכלה? מה עם הביטחון? מה עם החברה? מה עם הפערים? כל הזמן עסוקים בהסתר הראשון. אמרנו פעם, בשם רב נחם מברסלב, שמעתי בשם הרב אותי אלון, דבר נפלא, ואנוכי אסתר אסתיר, הפשט, אמר רב נחמן, אנוכי אסתר אסתיר, הקדוש ברוך הוא יסתיר שיש אסתר. נורא. הקדוש ברוך הוא יסתיר את האסתר. אנחנו בכלל לא מודעים שהקדוש ברוך הוא מסתתר. האסתר האמיתי מסתתר. ועל איזה אסתר אנחנו מדברים? על האסתר הגלוי, האנושי. רב נחמן, אנוכי אסתיר אסתיר. זה עומק האסתר שהאסתר מסתתר. האסתר האמיתי מסתתר. ואז המרירות שבעומק האלם היא כדגר, כגדר רז ההשתוקקות לגילוי שם השם. שכלפי חוץ גילוי שם השם בכלל לא, בכלל לא מבינים שהוא מסתתר. הבאה בהנחה שוברת חצי גופו של אדם. אם כי מבחוץ נראה ששבתם היא על הכאבים והמרורות, על העבודה הקשה, זה הכאב. זהו גם מפני האלם השולט. אבל באמת, בעומק האלם הזה, בעומק ההסתר הזה יש הסתר יותר גדול. קיים עלן כי אל האלוקים משבתם, אתה על שבתם אל האלוקים מן העבודה. עד לכאן העיקרון המרכזי. עד לכאן ממש נקודת היסוד. אחר כך זה מתפרט יותר. אבל כאן קודם כל נקודה הראשונה. מה למדנו כאן? שבעצם הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, שב-6,000 שנות היסטוריה שלנו, הוא מתגלה בצורת העלמות. ולכן העולם נקרא עולם מלשון העלם, והטבע נקרא טבע מלשון הקדוש ברוך הוא הטביע את עצמו וכו'. רציתי טיפה להתעסק בנקודה הזאת. זאת נקודה מאוד חשובה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שנגדיר את זה ככה, הניסיות שלו, כלומר ההערה שלו, תתגלה רק לעתיד לבוא, ובעולם הזה, אלא אם כן, אין ברירה, או בהכרעה שלו, מה הממד העקרוני של העולם הזה? הטבע. הגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. וכשהוא מתגלה דרך הטבע, לפעמים אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נאנחים מן העבודה, ושוכחים שבתה על שבתה מאל האלוקים. אנחנו נאנחים ברמה הטבעית, לא נאנחים ברמה האלוקית. יוצא לפי זה שהמשימה שלנו ב-6,000 שנות היסטוריה, זה להתחבר אל המציאות של הזרע שנמצא תמון בעומק האדמה. ולא לחפש כל הזמן את הקדוש ברוך הוא בנס. אנחנו חיים היום בתרבות, במנטליות כזאת, שאנשים מחפשים ניסים. אנשים מחפשים לפתור בעיות על ידי ניסים מהשמיים. אנשים מחפשים לפתור בעיות גם ברמת הציבור וגם ברמת היחיד, על ידי כל מיני הערות רוחניות יוצאות מסדר הטבע. ניתן דוגמאות פשוטות, שאמרנו אותם הרבה פעמים בשנים הקודמות. אדם רוצה להחליט אם להתחתן. במקום להחליט בדרך הטבע על ידי השכל והאינטואיציה הפנימית, אז הוא הולך לרב שיעשה לו גימטריה. טוב מאוד, למה אני צריך לקחת אחריות? הוא הולך לרב, עושה לי גימטריה, פתר לי את הספק. יש לי בעיית בריאות במשפחה, במקום לראות מה גרם למחלה וללכת לרופא הטוב ביותר, הולך לרב שייתן לי איזה קמיה, נשים אותו מעל המשקוף ופתרנו את הבעיה. כלומר, סגנון, אני אפילו הייתי אומר את זה בצורה קצת קיצונית, סגנון החזרה בתשובה בעם ישראל הוא סגנון כזה. שבוא נחפש איזו הערה רוחנית של נס שתפתור את כל הספקות שלי בטבע. אבל במחילה מכבודנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. לא שאמרנו שקמיות זה לא נכון וגימטריות זה לא אמת. זה נכון. אבל לא זאת דרך ההכרעה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנפנה לדרכים האלה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה אותו בטבע דרך השכל האנושי. דרך התובנה, דרך אמונה, דרך יראת שמיים, דרך ברורים במימד הטבע. מתוך כמובן אמונה ויראת שמיים. לא שנברח ונפיל את התיק כביכול על הקדוש ברוך הוא שאחרי 6,000 שנה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה אותו בקדוש ברוך הוא שמתגלה בתוך 6,000, הוא לא רוצה שנגלה אותו בשם הוויה. הוא רוצה שנגלה אותו בשם אלוקים, וזה יותר מסובך. משפט אחד אם אפשר. אם אפשר רגע לקפוץ למקור 5. באומרו, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, אומר הכוזרי, רצונו לומר, בדרך הכוח והניצחון, כמו שאמר לו, הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלאכים, ולא ברא להם מופת כאשר ברא למשה, ועל כן אמר, ושמי השם לא נודעתי להם, מדלג על הסוגריים, ועשה עם משה וישראל מה שלא הניח ספק בנפשות, שבורא העולם ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת, כמו מכות מצרים וקריאת ים סוף ואמן ועמוד ענן וזולתם, כל זה ניסים גלויים, כל זה שם הוויה, לא שם אלוקים, כל זה הופעת השם אחרי 6,000 שנה, זה הזרע אחרי שהוא צמח. כמובן, כמו שראינו ברף הרלאפ, גם לכל זה הייתה צריכה להיות איזושהי השתדלות. אמן ירד מן השמיים, לפחות אותם האנשים, דור המדבר, היה צריך ללכת לחפש את המן, היה צריך ללכת לאסוף. זה גם סוג של השתדלות, זה לא נס לגמרי. כלומר, גם בתוך הנס, הקדוש ברוך הוא רצה להראות שצריך איזו השתדלות מינימלית לפחות. כמו שאמרנו מקודם, רוח קדימה הרבה וכו'. אבל באופן יחסי, גולת מצרים היא גולת נס. תראו את המשפט המרכזי פה. לא מפני, דור יוצא מצרים זכה לניסים, לא מפני שהם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב. כפי שמקובל היום, שככל שאדם יותר רוחני ויותר קרוב אל ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא יותר מאיר את פניו ועושה לו ניסים. וככל שהוא יותר גשמי ויותר ארצי, אז הוא צריך לחיות יותר במד הטבע. זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו לדור יוצא מצרים, לא מפני שהם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב. הפוך. אך מפני אלא מפני שהם רבים, והיה ספק בלבבה. אדם שיש לו ספק, אין ברירה, צריך להתערב ולהראות לו את הוודאות בתוך הספק שלו. והאבות לעומת דור יוצא מצרים, היו בתכלית האמונה וברי הלבב, שאפילו לא היו פוגעים כל ימותם כי אם ראה, לא הייתה אמונתם בלוקים נחלשת, ולא היו צריכים את כל זה. אני רוצה לתת את הדוגמה הכי קיצונית, הכי ברורה שאני מכיר. יכול להיות שיש דוגמאות יותר קיצוניות, אבל יש ירושלמי במסכת שקלים, שאני חושב שהוא מביא את העניין הזה לידי ביטוי בצורה המוקצנת ביותר, והברורה ביותר, והוודאית ביותר, ואחרי הירושלמי הזה, אין קושיות. דרך אגב, לא פלא שזה כתוב בירושלמי. אומר הירושלמי כך, י' ג' שולחנות, מקור 8, י' ג' שולחנות היו במקדש. 8 של שיש בבית המטבחיים, שעליהם מדיחים את הקרביים. ושניים ובית במערב הכבש, אחד של שיש ואחד של כסף. על של שיש נותנים את האיברים, ועל של כסף כלי שרת. נזכור את הנתון הזה. את עברי הבשר, את עברי הבהמה אחרי השחיטה, היו נותנים על שולחן של שיש, אבל את כלי השרת היו מניחים על שולחן של כסף. והיו עוד שני שולחנות, ובית באולם מבפנים על פתח הבית. אחד של שיש ואחד של זהב. עכשיו בואו נזכור גם את הנתון הזה. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו. לחם הפנים היה מושם על השולחן בערב בשבת. שבוע שלם עד שבת הבאה, ואז הם מחליפים את לחם הפנים, וחזל כידוע אומרים שאחד מהניסים שנעשו לאבותינו במקדש, זה שלחם הפנים היה נשאר טרי, כאילו הוא שם בו ביום. שבוע שלם, טרי לחלוטין. חם. לחם חם. אז היו מניחים אותו בכניסתו על שולחן של שיש, וביציאתו שמים אותו על שולחן של זהב, שמעלים בקודש ולא מורידים. טוב, אומרת הגמרא, תני, על של כסף, תהית, את השולחן, סליחה, את לחם הפנים, כשהיו מניחים את לחם הפנים בכניסתו, לא היו מניחים אותו על שולחן של שיש, היו מניחים אותו על שולחן של כסף. טוב, מה המחלוקת? אומרת הגמרא, מיד, לא יכול להיות של כסף, מה פתאום, המשנה מדויקת. רבי יוסי בשם רבי שמואל בר רב יצחק, רבי חנניה מתי בה בשם רבי יוחנן. לית כאן של כסף. השולחן שעליו היו מניחים את לחם הפנים, לא יכול להיות שהוא היה של כסף. מדוע? מפני שהוא מרתיח. קורבן העדה, על הירושלמי זה פירוש רשי על הבבלי. אומר קורבן העדה מקור תשע, מה זה לית כאן של כסף? לא היה באולם שולחן של כסף. למה? כי כסף, הכסף זה חומר כזה, שהוא יכול לגרום להרתיח, אלא מרתיח הוא מתחמם הלחם. כסף זה חומר כנראה חם. והחומר הזה, חומר הכסף, המתכת הזאת, אם היו מניחים עליה את לחם הפנים במשך שבוע, אז הלחם היה מתאפש. ויש לחוש שיתאפש, אז אתה לא יכול לומר שהיו מניחים את לחם הפנים על שולחן של כסף, כי אז הוא היה מתאפש. אומרת הגמרא, רגע, הפוך על הפוך. נחזור לגמרא. לא כן, תני, זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חום, חם, כך היו מוצאים אותו חם, חום, שנאמר לשום לחם חם ביום מלקחו. אומרת הגמרא, רגע, לא מבין. אתה אומר שהשולחן שהוא מניחים את לחם הפנים, היה של שיש ולא של כסף, כי אם זה היה של כסף, הלחם היה מתאפש. הרי היא גופה. אחד מהניסים שנעשו במקדש, שהלחם לא יתאפש. אז כדי להרבות בנס, באחד מעשרה הניסים, היינו צריכים לעשות, לשים אותו דווקא על שולחן של כסף, ואז הלחם לא היה מתאפש, ואתה מרבה בנס, אז הפוך. אז הראיה של שולחן של כסף, זה כדי להרבות בנס. עונה הגמרא מסקנה, רבי יהושע בן לוי אמר, אין מזכירין מעשה ניסים. אומר קורבן העדה, אין מזכירים מעשה ניסים, כלומר, אין סומכים על הנס, ועושים הכל שלא יתאפש בדרך הטבע. רגע, לא הבנתי. אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש, זה לחם הפנים. אז אם זה אחד מהדוגמאות לנס, למציאות הנס בעולם, אז עד רבה, אז תגדיל את הנס כמה שיותר. בית המקדש שהוא מקום הנס. הייתי אומר ככה, בית המקדש זה שם הוויה, בית המקדש זה העולם הבא אחרי העולם הזה. זה שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. בית, אחד מעשרה ניסים בבית המקדש, לחם הפנים. הפוך! אם המגמה זה להגדיל את הנס, זה אחד מעשרה ניסים, אז הפוך צריך לשים את הלחם על שולחן, שבדרך הטבע היה מתאפש כמה שיותר מהר, והנס היה שהוא לא יתאפש. אומרת הגמרא, לא. גם במקום שהוא סדר הנס, שהוא גילוי הנס, הוא מהות הנס, וגם בנושא שהוא אחד מעשרה ניסים, אין יותר נס מזה, גם בית המקדש וגם לחם הפנים, זה הייתי אומר נס בריבוע. גם במקום, גם בדוגמה, בסמל לנס, פה צריך לעשות את ההשתדלות הטבעית. לא סומכים על הנס. אני לא מכיר גמרא או מקור יותר ברור מזה. כלומר, אם בסמל הניסיות אנחנו צריכים לעשות את או כל ההשתדלות הטבעית, אין סומכים על הנס ועושים הכל שלא יתאפש בדרך הטבע? אם זה נכון בבית המקדש ביחס ללחם הפנים, אז מה נגיד בכלל ביחס לעולם הזה? אם העולם הזה הוא עולם הטבע, אז בוא צריך לגלות את הטבע. אז הייתה לי הווה אמינה שבבית המקדש הוא בחינת הנס בתוך הטבע, שם צריך הפוך, להרבות את הנס. אומרת הגמרא הפוך. שם צריך להרבות את הטבע. והנס יתגלה מתוך הטבע. אני לא מכיר באמת מקור יותר ברור מזה. יש הרבה מקורות לסוגיה הזאת. אבל למדנו מכאן יסוד גדול. שכשהקדוש ברוך הוא בא בטענה למשה רבנו, הטענה היא קשה מאוד. והראה אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, אתה יודע למה? כי זה סדר הופעתי בעולם הזה. כי אין סומכים על הנס. כי אני לא מתגלה בהערה בעולם הזה, אני מתגלה בהסתר. אז למה אתה רוצה שאני אתערב? למה אתה רוצה שאני פתאום אעשה ניסים? הרי, כן, אני אמשיך את זה. הרי משה רבינו, אפילו בבית המקדש בלחם הפנים, אני לא מגדיל את הנס, אני מנסה כמה שיותר בדרך הטבע. אז למה אתה דוחק אותי? וזה לא משה רבינו, זה דור יוצא מצרים. למה אתה דוחק אותי להרבות שם הוויה כשצריך להרבות שם אלוקים? יש לזה השלכות מעשיות לחיים שלנו. אני חוזר שוב, אני חושב התרבות שבה אנחנו חיים, התרבות הרוחנית שבה אנחנו חיים, המגמה, זה בדיוק ההפך מזה. אנשים מחפשים כל הזמן את הניסים. אנשים בונים על הניסים אפילו. לפני הגירוש מגוש קטיף וצפון שומרון, אנשים בנו על הנס. פתאום לא היה נס, כולם התאכזבו. איך יכול להיות, איך לא היה נס? מה קרה? כבר ברוך הוא שכח אותנו פתאום? מאיפה התפיסה הזאת? זה הפוך בדיוק. התפיסה של העולם הזה זה הטבע. ככל שהאדם יותר גדול, ככל שהדור יותר גדול, ככל שהתקופה יותר גדולה, יש פחות נס ויש יותר טבע. יש יותר העלמה ויותר הסתר ופחות הערה. הייתי אומר ככה, פחות הערה גלויה, יותר הערה נסתרת. זה משפט יותר נכון. אסור לנו לחפש ניסים. אסור לנו לצפות לניסים. אסור לנו לבקש על הניסים. זה אסור ממש. הזכרנו כמה פעמים, הגדרה לתפילה, בשם בעל בית אלוקים. בקשת האדם מהאל, אומר המבית, בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. יש הרבה מה לנתח בהגדרה הזאת, במשפט הזה. אבל מה האדם מותר להתפלל ועל מה אסור לו להתפלל? האדם מותר לו להתפלל וחובה להתפלל על משהו דבר צורך, שצריך להגדיר מה זה דבר צורך, בית, בתנאי שזה לא ברשותו. קרי, הוא לא יכול להשתדל על זה. אבל דבר שהוא יכול להשתדל, אסור לו להתפלל. ואם הוא יתפלל, הקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילתו. כי הוא צריך לעשות, צריך להשתדל. מה אתה מתפלל? מה אתה מחכה לנס? תעשה בעצמך. זה לא אומר שעל מה שאני משתדל, אני לא צריך להתפלל שתהיה ברכה וסייעתא דשמיא. ברור. ברור שצריך להתפלל סייעתא דשמיא. אבל לא להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילי את העבודה. הוא לא יעשה בשבילי. ואסור לו להתפלל על זה. בבקשה. תראה, יש אחד הגיע למכון מאיר, כי הגיע בחיים שלו לשביל ללא מוצא. טק, היה לו גילוי אלוקי, אין ברירה, חוזרים בתשובה. זה מעליב מאוד את הקדוש ברוך הוא להתאמץ ככה. אבל לפעמים אין ברירה, לפעמים הקדוש ברוך הוא צריך להראות את עצמו.
זה סותר את כל המקורות שערבי.
מה סותר? שלפי הכוזרים
משמע שדווקא על ידי נס, עם ישראל עכשיו זקוק לנס.
אין ברירה. זה נס שנובע מקטנות, לא מגדלות. ודאי, איך מפני שרבים, ולא ספק בלבבה. אל תחשוב שכשאתה רואה נס, יש פה גדלות. כשאתה רואה נס, יש פה קטנות. יש פה המון מקורות, אנחנו לא נגיע לכל המקורות כאן, יש פה דברים עצומים. אולי משפט אחד רק כדי לסבר את האוזן. תראו רגע ברבנו בחיי מקור 6. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. תחילת פרשת בשלח. מה זה וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים? פשט, יצאו עם כלי נשק. כצבא היוצא למלחמה. זה הפשט. לא רק חמישית, כלומר ארבע חמישיות מתו במכות החושך, אלא על דרך הפשט אומר רבנו בחיי. על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה. עוד פעם, אסור לשכוח, אנחנו מדברים על גאולת מצרים, על גאולת הנס. ואף על פי שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, דרך התורה לצוות, שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבעי, שימו לב, הגדרה חשובה, תכף נראה מה זה במקצת הזה. דרך התורה לצוות, שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבעי והמקרה, ואחרי כן יפעל הנס, ונגיע למשפט הזה יותר מאוחר, וכן הצילו שמע הקדוש ברוך הוא ליהושע, שים לך עורב לעיר מאחריה. כל מלחמת העי כולה טבע, 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 השתדלות, מערבים וכו'. והמלומדי הניסים והנפלאות, למה יצטרכו לעורב? אלא שרצון התורה בכך, שיעשה האדם בדרך הטבע כל מה שבידו לעשות. זה נקרא שיתנהג האדם במקצת בדרך הטבעי והמקרה. מה זה נקרא במקצת? כל מה שבדרך הטבע צריך לעשות. זה נקרא במקצת. ניתן דוגמה לא נעימה. לא עלינו זוג, לא מצליחים להביא ילדים לעולם. מתפללים אל השם. מה נבוא עזרי? מה, ללכת לרופא? מה פתאום? זה חוסר אמונה. זה חוסר ביטחון. מת השם היית, פגשתי מקרים, אני לא מספר בצ'יזבטי. מציאויות. אנשים שבמשך שנים, לפעמים 10 ו-20 שנה, באופן עקרוני לא הלכו לרופאים. כי מת השם הייתה זאת יפת מעינינו, וכשהשם ירצה, אז הוא יעזור. כרגע, הוא לא רוצה. מה, אני צריכה להפריע לו? אני צריך להפריע לו להתערב? אסור לי להתערב. זוג לא עלינו שיש לו בעיה כזאת, אם נתחבר רגע להגדרה של רבנו בחיי, שיעשה האדם בדרך הטבע כל מה שבידו לעשות, תרגום, הוא צריך להגיע הזוג הזה לרופאים הטובים ביותר בעולם ולעשות את כל ההשתדלויות, ורק אחרי זה הקדוש ברוך הוא יעזור להם. ואם הם לא הגיעו לרופאים הטובים ביותר בעולם, עם כל מה שזה, עם כל מה שכרוך בזה, אז לא יצפו שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. זה דברים קשים, אבל צריך לזעזע אותנו. לא צריך להגיע לרופאים אחרי חודשיים אחרי החתונה. אבל אם עברה שנה, ודאי שנתיים, צריך להתחיל להתעורר, לא לחכות. ודאי לחכים הברמיזה. וכן אמר שלמה המלך, אנחנו עוד פעם במשפט הקודם, אלא שרצון התורה בכך, שיעשה האדם בדרך הטבע, כל מה שבידו לעשות, והשאר יניח בידי שמיים. והחזון איש בספר אמונה וביטחון, מקור 7, אומר שכל מה שבידו לעשות, זה כל הדברים שיש בהם תועלת. מה שאין כן, דברים שאין בהם תועלת שנעשים מתוך ייאוש, זה אלה דברים שאסור לעשות. ומה נקרא תועלת? מה שהשכל האנושי אומר. אם זה בענייני רפואה, מה שהרופאים אומרים. זה נקרא תועלת. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. כלומר, חייבים בני אדם להישמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה, והקדוש ברוך הוא יושיע כי התשועה לא לבדו יתברך. טוב, יש הרבה מה לדבר, אפשר לשבת פה באמת עד מחר בבוקר ולעסוק רק במקורות על העניין הזה. אבל אני רוצה ברשותכם להתקדם טיפה, בבקשה.
אמרנו שרק על ידי מרב השתדלות מתקיים הנס.
לא מרב, כל ההשתדלות.
כל ההשתדלות.
רגע, עוד פעם, רק על ידי כל ההשתדלות, האדם יצליח. האם על ידי ההשתדלות או על ידי הנס, את זה נשאיר לקדוש ברוך הוא.
אבל אם אנחנו עושים את מרב ההשתדלות איפשהו, ברגע שאנחנו עושים את כל ההשתדלות שאנחנו יכולים, זה מוריד את הערך של הנס במידה מסוימת.
למה?
אם שדלנו את כל מה שאנחנו יכולים, אז העיקרון של הנס זה שהוא
אל-טיבי. אבל זה בדיוק מה שאנחנו מצפה, שלמרות שאנחנו משתדלים נדע שמעת השם הייתה זאת. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. ברגע שאני לא עושה כלום, מה החידוש לומר לשם התשועה? איזה בחירה חופשית יש פה? איזה גדלות אמונה יש פה? יש פה קטנות אמונה, לא עשית כלום, אז בטח שאתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור, יש פה גודל אמונה. אבל ברגע שאתה משתדל ואתה מצפה אחרי ההשתדלות שלך שהקדוש ברוך הוא יעזור, פה יש גדלות אמונה. כי פה אתה יודע שאמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל וידעת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אומר הרן, מה זה ואמרת? אדם מחויב לומר, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני בהשתדלותי עשיתי את החיל הזה. אבל מי נתן לי את הכוח לעשות חיל? הקדוש ברוך הוא. על פי זה הרב ציודה פסק, פסק ממש, שזה נכון לעשות מצדים צבאיים ביום העצמאות. כי זה לא כוחי ועוצם ידי במובן השלילי, זה כוחי ועוצם ידי במובן החיובי. כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעשות חיל. קצת שכחנו את העניין הזה, אבל לפחות מעיקר הדין כך היה. כן.
אז כל אותם אנשים שעשו את ההשתדלות המרבית, שהמשיכו לטוע עצים והמשיכו לבנות בתים בבגוד, שהם עשו את מרב ההשתדלות ומעל ומעבר, אז איפה כאן הגיע לידי ביטוי, איך ההרגשה האישית כלפם, מרגישים שכלפיהם שהם עשו את הכל והם...
רגע, סליחה, אני לא מבין. זה שאני עושה את כל ההשתדלות זה חברת ביטוח? מה? הכל צריך להיראות לעיניים? זה בדיוק מה שמשה רבנו אומר. ומאז באתי אל פרעה, רק הראה לעם הזה. יש לנו עיניים רחוקות, אנחנו לא שופטים את הכל לפי המציאות הרגעית כרגע. אנחנו לא חיים בעולם של פעולת תגובה. אנחנו חיים בעולם של השתדלות והופעה אלוקית שתופיע.
יש איזשהו
סיבור
בגמרא שצריך לסדר את זה, לא זוכר מי זה הייתה בת של מי שאמרה לו שמתי חומץ במקום שמן, אמרה לו משמע חומץ שקלט.
זה רבי חנינא בן דוסא, זה יוצא דופן.
למה זה יוצא דופן?
זה סוגיה יוצא דופן. אז בואו נראה מה מסופר בגמרא. אז בואו נראה מה מסופר בגמרא, אם אפשר להפוך את הדף לצד השני. הסיפור הזה הוא סיפור שהוא בחינת רבי חנינא בן דוסא. כלומר, רבי חנינא בן דוסא, הוא, אם אפשר לומר, בא לומר, הוא בא לעולם כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע גם באופן שהוא לא אלוקי, אלא באופן שהוא שם הוויה. אבל זה לא שזאת הדרך. הנה, בוא נראה, המחלוקת הזאת שאתה אומר כרגע, הייתה מאז ומעולם. זה לא התחילה במחלוקת בין הציבור הנקרא חרדי לציבור הנקרא ציוני דתי. המחלוקת הזאת היא מחלוקת עתיקה. בואו נראה את הגמרא. הגמרא מספרת במסכת שבת, תנו רבנן, מעשה באחד שמתה אשתו, והניחה בן לינה, כמו תראה סיפור יותר מחנה בן דוסה. מעשה באדם אחד שמתה אשתו, לא עלינו, והניחה לו תינוק יונק. תינוק קטן. נו, מה קרה? ולא היה לו שכר מניקה ליתן. אין פרנסה, אין כסף למטרנה. מה עושים? נעשה לו נס, ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה, והעניק אדנו. מעניין, אה? עכשיו בואו תראו מה אומרת הגמרא. אמר רב יוסף, דרך אגב, פה אנחנו, זה פילי פלאות פה. זה לא מתאים לרב יוסף, שאנחנו מכירים מהתלמוד. זה לא מתאים לרב יוסף להגיד את מה שהוא אומר פה. אז הרב בניהם מסביר הפוך על הפוך. אם נספיק היום, תכף נראה. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. הנה בדיוק מה שאתה שואל. כלומר, ככל שאדם יותר שייך אל מציאות הנס, מה נגיד יותר מנס כזה? יש יותר מזה? יותר ממי שאמר לה חומץ שידלוק, יאמר לה, מי שאמר לה שמן יאמר לה חומץ. הרבה יותר מזה. וכמו אחד, הוא בכל המלא דלק, הוא ממלא מים. מי שאמר לה דלק שידלוק, יאמר לה מים שידלקו. פתאום נתקע אותו, הוא לא מלמה. הרי אני, יש לי אמונה, לא? מיליתי מים? עוד מזוקקים? יותר טוב. אז בכל אופן, אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אז הנה הגישה כביכול, נקרא לה, סליחה שאני מקטלה, כן, אבל הגישה הנקראת כביכול חרדי, שהכל הכל בנס. ככל שאדם יותר גדול, הוא שייך יותר לניסים. יש מלחמה, תגיד תהילים. מי אומר שצריך להתגייס לצבא, ביטול תורה? תגיד תהילים. מה צריך להתגייס לצבא? עם ישראל הוא לא עם של צבא, הוא עם של תהילים. אמר לאביי, אדרבה, כמה גרוע האדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית? האדם הזה צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לו דדי אישה ולשנות סדרי בראשית? אתה לא מתבייש? תלך לעבוד. ויהיה לך כסף לזכור מנקת. מה אתה משנה פה סדרי עולם? אז לכאורה הפשט הפשוט של המחלוקת כאן. זאת המחלוקת העתיקה, האם אנחנו רוצים את הנס או רוצים את הטבע. מה יותר גדול? האם יותר גדול הופעת הנס בעולם או הופעת הטבע? אבל הרב כאן בניהם מסביר אחרת לגמרי, וזה מסתדר מאוד. א', אנחנו נראה בהמשך, זה פשט המאמר. ב', פשיטתו של רב יוסף. זה לא מתאים לרב יוסף. רב יוסף שהוא שיא ההשתדלות. רב יוסף שיודע לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. מי לנו יותר מרב יוסף? רב יוסף יכול לומר דבר כזה, בואו רואה כמה גדול אדם זה שנשתנו לו, שנעשה לו נס כזה. זה לא מסתדר עם האישיות של רב יוסף. לא יכול להיות שזה מה שרב יוסף אמר. אז מסביר הרב כך, ננסה ללמוד את העקרונות כאן בעין היה, למרות שעין היה ארוך כאן, אבל ננסה את העקרונות. הנס והטבע מידי יוצר אחד קוננו צור כל העולמים ברוך הוא. כי ביה השם צור עולמים, עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בהי, והקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם הזה הבא וגם את העולם הזה, גם את הנס וגם את הטבע. בואו רגע נגיד את הדברים בצורה יותר פשוטה, ותכף נראה את זה בשפה של הרב. בואו ננסה להגדיר את זה ברמה שלנו. מה ההבדל בין נס לטבע, בעצם? הייתי אומר ככה, משהו שגרתי הוא טבע. משהו יוצא מהשגרה הוא נס. כלומר, אם מתוך 1,000 מקרים, 1,000 פעמים, 999 פעמים יהיה א', ניקח דוגמה. אם העולם הזה בנוי בחוק הכובד, אז אני עכשיו אעזוב את העת הזה 1,000 פעמים. 999 פעמים, זה מה שיקרה. זה נקרא טבע. ופעם אחת העת הזה יעלה למעלה, כמובן לא על ידי, זה יקרה נס. לא על ידי, תרתי משמע, כן. זה יקרה נס. כלומר, מה ההבדל בעצם בין נס לטבע? השגרה מול יוצא הדופן. נכון או לא? בואו נגדיר רגע את הדברים בממד הרציונלי. לא, לא, אני לא רוצה שתגיד על טבעי. זה לא נכון. יש משהו מתמיד, ויש משהו יוצא מההתמדה. אם הרוב, הייתי אומר ככה, טבע זה רוב כמותי, ורוב כמותי משמעותי, נקרא לזה סטטיסטיקה משמעותית. ונס זה מיעוט כמותי. זה ההבדל העקרוני, בנס לטבע, סך הכל, מה, על מה אנחנו מדברים בעצם? זה הכל ההבדל. משהו סדר קבוע, או לפחות רוב, בדרך כלל מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. פעם אחת בהיסטוריה המים עמדו, כחומה. אז פעם אחת, מתוך אין ספור פעמים, קרתה המציאות הזאת, זה עיקר הנס. אבל אם רוב הפעמים המים היו עומדים, ופעם אחת המים היו זורמים מגבוה לנמוך, אז הפוך, אז אנו קוראים להזרימה נס, ולעמידה טבע. נכון או לא? כלומר, ההבדל בין נס לטבע הוא כביכול טכני לגמרי. הוא רק בממד הכמות. משהו ריבוי, קרי שגרה, נקרא לו טבע. משהו מיעוט, קרי יציאה מהשגרה, נקרא לו נס. פשוט מאוד. עוד עכשיו בכלל, עכשיו אנחנו מבינים בעצם, כמו שהרמב"ן אומר, לא הספקנו לראות בפנים, שהכל הוא בעצם נס. הרי מה זה נס וטבע? קביעה אלוקית, איך זה יתנהל? הקדוש ברוך הוא קבע שבדרך כלל זה יהיה ככה, ויוצא דופן, יהיה אחרת. אז אין הבדל מצד האמת בין נס לטבע. הכל הוא נס. זה שהקדוש ברוך הוא החליט שיש חוק הכובד בעולם. זה לא נס. זה גם נס. הרמב"ן קורא לזה נס נסתר, אלא מה? התרגלנו לזה. שיש חוק הכובד. אבל זה סוג של נס, אלא מה? נס נסתר, זה שגרתי, אז אנחנו קוראים לזה טבע. אז מצד האמת, הכל הוא נס. אפשר להמצא כזה ההפך. מצד האמת, הכל הוא טבע. אין הבדל עקרוני בין טבע לנס. הכל מעט השם, זה מה שהרב אומר. הנס והטבע מידי יוצר אחד כוננו. צור כל העולמים. ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל, אשר לא חיכרו החוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוקית לגלות בהם אור טובו ואדם מלכותו. בכל הופעה, כל סדר שיהיה, בין אם הוא קבוע, בין אם הוא יוצא דופן. הכל זה, הקדוש ברוך הוא פועל, זה לא טבע. היא ההתפתחות והדליגה. ההתפתחות שזה הטבע, והדילוג. כלומר, לפעמים הסדר הטבעי שלנו זה שלב אחרי שלב אחרי שלב. אבל יש מציאות לפעמים של דילוגים. אני מדלג. זה הכל הוא בעצם הופעה אחת. הסדר המכוון והמקרה. כולם יחד נשקלים ממה בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא להוציא כלי, כלי למעשה. להפיץ זרם החיים והטוב. הנה המשפט שאמרנו מקודם. אנחנו בפני ההרגל נחלק בין נס לטבע, על פי מה? על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. השגרה ויוצא מהשגרה. הנורמלי ויוצא מהנורמל. זה הכל. זה ההבדל בין נס לטבע מצד ההגדרה. אבל כהכלל כן היוצא מן הכלל, כמו שהכלל זה הטבע, גם היוצא מן הכלל, גם הוא חלק מהטבע. דרך אגב, סתם ככה, בואו רגע נשתחרר שנייה מהביטוי. יוצא מן הכלל, תשכחו רגע מה שאנחנו מכירים. מה זה יוצא מן הכלל? מאיפה הוא יוצא? מהכלל. אז למה הוא שייך? מהכלל. פשט לא. יוצא מתוך הכלל. אז הוא יצא מהכלל. אז עכשיו, אחרי שהוא יצא מהכלל, הוא בחוץ. אבל מאיפה הוא יצא? מהכלל. אז גם הוא חלק מהכלל. אבל מאיפה הוא יצא? אז הוא יצא, אז מקורו שם? אז מקורו שם. יוצא דופן, במובן של ניתוח קיסרי, הוא יוצא מהרחם, רק הוא יוצא מהדופן. לא, מהמקום הרגיל. הוא גם נמצא ברחם. תינוק שהוא נולד מתוך קיסרי, הוא לא היה בחלל ופתאום הגיע לעולם. הוא היה ברחם אמו. אלא מה? הוא יוצא ממקום אחר. אז הוא יוצא מהדופן, ולא יוצא מהמקום הרגיל. אבל גם התינוק הזה וגם התינוק הזה, שניהם נמצאים ברחם. זה מקור הביטוי לביטוי שיוצא דופן. בלידה. הוא יוצא מהדופן. אז גם יוצא מן הכלל, הוא שייך לכלל. זה פשט הביטוי. אבל כהכלל כן היוצא מן הכלל, יחדיו יעשו חטיבה שלמה. כן הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלם. אומנם אנחנו הורגלנו לחשוב מצד קטנותנו, הורגלנו לחשוב כי רק לצורך דבר גדול וכולל יעשה נס. אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן, והכל הוא נס והכל הוא טבע. אני מדייק לפסקה הבאה, וזה יהיה לנו לעדה, שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול הוא. הכל יצא מיד, הכל יצא או יוצא מיד אדון עולם שמעשיו גדולים עד אין חקר. ולכן אפילו נס כזה, לאדם מסכן כזה, שאין לו שכר מניקה ליתן, זה גם חלק מהסדר האלוקי. עכשיו נגיע לעניין שלנו. מה המחלוקת בין רב יוסף לבין אביי? וכאן פשט נפלא כל כך של הרב. אמר רב יוסף, בעמודה האמצעית, אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, אמר לאביי אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרה בראשית. ההתייחדות של איש מיוחד, שבו דווקא יעשה נס, זה שהאדם הזה נעשה לו נס ונעשו לו דדים של אישה וניק את בנו, הרי זה לא מקרה. אני רוצה להקדים את הדברים, כי השפה קצת אולי קצת קשה פה. ההמון מתרשם מניסים. ככל שהאדם פחות, נקרא לזה, עם דעת של תורה אמיתית, הוא יותר מחפש ניסים, מחכה לניסים ומתרשם מניסים. כלומר, הנס הוא נצרך, אנחנו לא מגזלים בנס. הנס הוא נצרך כשאין ברירה. ובדרך כלל מי שזקוק לנס זה דווקא כמו שאמרנו מקודם, אנשים קטנים, חלשים. אם הדור הוא חלש. דור יוצא מצרים יחסית לאבותינו היה דור חלש. אז הדור הזה היה צריך נס. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הפוטנציאל, את האפשרות בכלל, את האפשרות התיאורטית, הפוטנציאלית לנס, אם לא היה בזה צורך, הקדוש ברוך הוא לא היה ממציא את הרעיון הזה בכלל. למה הקדוש ברוך הוא המציא את זה? כי זה מרשים את ההמונים. זה מרשים את ההמונים שפתאום יש נס. לא יודע אם שמעתם, אבל לפני שנה או שנתיים דיבר איזה דג בארצות הברית. שמעתם את זה? במקרה זה גם קרוב משפחה רחוק מאוד שלנו. אחר כך התברר לי. דיבר איזה דג בארצות הברית. אתם רואים איך אתם מתפלות? תראו, תראו. רגע, בזה שאני מדבר, זה לא מפתיע? אני לא דג. לא ברצינות. כולנו דגים. זה שאדם מדבר. בדגול הרוב, בקרב הארץ, לא? זה שאדם מדבר. למה זה לא מפתיע? מה? או, הנה, זה התמידי, וזה יוצא דופן. אז לפני כמה שנים, אולי שנתיים, דיבר איזה דג באמריקה. מה? אני לא מוכן להתייחס לשאלות שלכם. סוף סוף השיעור מתחיל לעניין, אה? הגענו לניסים, עכשיו הכל בסדר. זה מראה עד כמה אנחנו מקולקלים, רק תראו מה קרה פה עם משה רבנו, מה קרה עם דור יוצא מצרים. זה בדיוק הקלקול. מה, באמת הוא דיבר? באיזה שפה הוא דיבר? הוא אמר דבר תורה? מה הוא אמר? מתי יבוא המשיח? דרך אגב, הוא אמר שהמשיח קרוב. עכשיו, מה תהיה התגובה? מה, באמת? מתי? מזעזע. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. בקיצור, דיבר דג באמריקה. וזה עשה רושם גדול בעולם החרדי, וואי וואי. זה היה כל הכותרות של העיתונים וכל הגלים הקדושים, התדרים הקדושים. דג דיבר באמריקה. ודיבר על המשיח שעוד מעט הוא בא. וכשהחפץ חיים דיבר שעוד מעט משיח בא על ידי הציונות ועלייה לארץ ישראל, זה לא מפתיע, זה לא פלא. צריכים שדג יפתח את הפה. מה קרה לנו? נפלנו על הראש? השתגענו? בואו רגע נתאזן ונתאפס. כי אין ברירה. כי אתם רואים, אנחנו מתרשמים מזה שדג דיבר, אז כנראה המשיח בדרך. אם דג דיבר, המשיח באמת יבוא. אבל אם אנחנו לא לומדים את דברי חז"ל שהם באמת המשיח בדרך והחפץ חיים אמר, זה לא מספיק. צריך דגים שידברו. זה מזעזע. סליחה שאני לוקח את זה לקצה, אבל זה באמת מזעזע. רק שנייה אחת ברשותך. אז ההתייחדות, אז מצד שני, זה שהאדם כזה נעשה לו נס, הרי יש בזה צורך. אם הקדוש ברוך הוא ישתמש באדם, לעשות בו נס, דרכו נס, כדי שההמון יתרשם. הייתי אומר ככה, זה שבא לאקווריום זכה שהדג הזה שידבר זה הדג שלו, באקווריום שלו, יש לאדם הזה זכות. מה הזכות? שזה גורם להרשים את ההמונים. זה גורם להמון הרחוק מדעתה של תורה באמת, זה גורם לו להתרשם ולהתחזק בירת שמיים. אז אין ברירה, לפעמים צריך להוריד את התורה לרמה שמתחת לאדמה. לפעמים צריך לגלות את הזרע ולהוציא אותו, להגיד, יהיה זרע, תסתכל ולהחזיר אותו חזרה. אבל זה קטנות אמונה, אבל לפעמים אין ברירה. אז זה שהאדם הזה זכה לזה, זאת מדרגה. אבל זאת לא מדרגה מצד האמת שבנס. זה מדרגה מצד שהוא כלי להעלאת ההמון מהמוניותו, מהחומרנות שהוא שקוע בה. זה לא מצד שהנס הוא גדול. כשאביי אומר מה גדול אדם זה, רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה, לא כמה גדול הנס, כמה גדול אדם זה שהוא הכלי לרומם את הדעה השפלה ההמונית ששקעה בעולם הטבע, ועכשיו סוף סוף תתעורר ליראת שמיים אולי, מתוך הדג שדיבר. זה כמה גדול. זה לא שגדול מצד שנעשה לו נס. אין מחלוקת בין אביי לרב יוסף. מצד האמת של הנס, כמה גרוע האדם זה. אלא מצד הצורך הציבורי להמון, הנמוך, יש בו צד של גדלות. כך מסביר הרב, בואו נקרא. ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אף על פי שבוודאי הנס ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות, יש לו תכלית כללי מסודר וערוך. מכל מקום, ההתייחדות האישית, זה שאדם הזה זכה לזה, ודאי יש עם הדברים מיוחדים. וכאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, בדרך כלל יש אדם קטן שהוא לעצמו. אבל האדם הזה שנעשה לו נס, הנס הזה הפך אותו לאדם כללי. הדג הזה הפך אותו לכללי. פתאום זה מרשים את כל ההמון. אז מה הבחינה של מה גדול אדם זה? הבחינה של מה גדול אדם זה, מה גדול האדם הזה שהוא נהפך לשליח ציבור? שהוא נהפך להיות כללי, מצד זה הוא גדול. כי באמת הנס מעורר את ההמונים. וכאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, והם אינם כלל ראויים שתחול על ידם ובהם פעולת הנס, שבו בולט עניין הכללי. מצד שני, חוק בעל נפש גדולה, שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו. אז מה גדול אדם זה שיש בו ממד כללי שהוא ראוי להופעת הנס כדי לעורר את הכלל? אבל לא מצד הנס, לא מצד עצמו של הנס, מצד עצמיותו. אמנם, אני מדלג, עם הגדולה, עם כל הגדולה שבנפש, שהאדם הזה זכה להיות כללי, מה גדול אדם זה? זה דברי רבי יוסף באמת. עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בעוד אלוה וליושר לבב. על כן, נא לסמן. נא לסמן. על כן, מציאות הניסים מוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם. זה ליקוי מאורות המצב הזה של הנס, של הופעת הנס. שמצד עצם טבעם היו נוטים אל כל מה שהוא נגד השכל והיפוך היושר. הטבע שלהם הוליך אותם אל החומר, אל הגוף, אל הפרטיות, אל האגואיזם. אז אין ברירה. על כן הם צריכים הדרכה כזאת, היות והם יצאו נגד הטבע האלוקי, אז צריך לעורר אותם חזרה לטבע האלוקי. אז משנים אצלם את הטבע, הכל הם שינו את הטבע האלוקי, עכשיו צריך לשנות להם את הטבע. דרך זה שהקדוש ברוך הוא יופיע כי יוצא מסדר הטבע. על כן הם צריכים הדרכה כזאת שתשפיע בהם השפעה של היפוך סדר הטבע שלהם. שהמטרה של כל זה שינצח השכל והמוסר את שרירות הלב הטבעית. השרירות הלב הזאת, החספוס, הציניות, החומרנות, הכפירה, חוסר עירת השמיים. זה צריך עכשיו להתעורר. אז אין ברירה. צריך נס שההסתכלות בפילי אדון קול, בהריסות הסדרים הקבועים הטבעיים, למטרה רוממה נשגבה ומוסה וחוכמה, מנסה את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה, הכבוד המעלה. אולי זה יזעזע, אולי זה יעורר. אבל גם זה בעצמו גרעון גדול הוא. כל זמן שהאדם מצד עצמו לא מתעורר, שהוא צריך שפתאום תהיה איזו התעוררות חיצונית. אבל גם זה בעצמו גרעון גדול הוא, כל זמן שהאדם מצד עצמו הוא כל כך שפל ופעות. עד שהטבע שבליבו עצמו יכול להיות נוהג אותו בדרכי חושר, במקום לראות את האלוקי דרך הטבע, השם אלוקים, מה הוא נתקע? הוא נתקע בטבע. עד שרק אז ירפא על ידי עתימו את ממשלת נפשו אל הממשלה האלוקית שבשינוי סדרי בראשית. אבל המגמה התאורה שאין עם הגירעון, הוא שישוב הלב לתארה טבעו, וברגע שהחיים יחזרו לטבעיותם התאורה, אז יופיע השם אלוקים בלי נס, לא צריך נס בשביל זה. והחפץ היותר טהור ונשגב יהיה שווה עם החפץ הטבעי של האדם. ואז כבר ההדרכה היותר נישאה באה עם הדבקות היותר עליונה בטבע הסידורי ואהבתו. נא להדגיש את המשפט הבא. על כן, עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, אין אנו צריכים לשכוח כי רק נתפלא עליהם. אבל לאהבה נאהב את הטבע. אנחנו מתפלים על הנס, אבל אנחנו אוהבים את הטבע. לא רוצים נס. את חוק הכללי התדירי שבו חקק צור עולמים ברוך הוא את עולמו לעדיה. דרך אגב, סיפור מפורסם, גדולי ישראל מסופר על הגרא. של הגרא היו באים מגידים מן השמיים ומגלים לסודות, סודות תורה בלילה, בחלום. הגרא היה מסלק אותם. היה אומר, אל תבואו לספר לי סיפורים. אל תבואו לחדש לי חידושי תורה. אני רוצה להגיע להשגות תורניות במאמץ שלי. לא רוצה שוט מן השמיים. מכירים את הספר. שוט מן השמיים. אחד מבעלי התוספות, שישן בלילה, הלך לישון עם כמה קושיות, גילו לו בחלום את התשובות, בבוקר קם וכתב ספר. ספר הזה קיים בספרי אפילו פה. נקרא שוט מן השמיים. ויש דיון הלכתי בפוסקים, דיון ארוך, האם אפשר לסמוך על הספר הזה, כי לא בשמיים. אין משגיחים בבת קול. יש הפוסקים אמרו כן, יש הפוסקים אמרו לא, ודרך אגב, יש שם נפקמינות מאוד חשובות. למשל, האם אישה יכולה לברך על מצוות עשה שעזבן גרמה? מחלוקת שולחן ערוך והרמ"א. מאוד מעניין. עכשיו, דיון ארוך, האם אפשר לסמוך על שוט מן השמיים או לא. אחד מבעלי התוספות, זה ראשון. זה לא מצחיק. אבל בכל אופן, ואם הגדולה שמי שנעשה בונס בעצמות הווייתו וטבעו, בכך שהוא כללי ומעורר את ההמונים, נחוש גם כן שיש כאן גירעון שנשתנו עליו סדרי בראשית. ונאהב בחולב את השלמות הגמורה שאין עמה גירעון, שהיא בחינת הטבע. אז מה למדנו היום? התחלנו, ממש התחלנו את הנקודה הראשונה. העולם הזה הוא עולם של טבע, הוא עולם של שם הוויה זרוע בשם אלוקים. מה שמתגלה בעומק הקרקע זה שם אלוקים. והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם הזה 6,000 שנה, כולל סדר הגאולה, בממד שם אלוקים, לא בממד שם הוויה, בממד ההסתר, לא בממד ההערה. ואנחנו צריכים לגלות אותו מתוך הטבע, מתוך ההשתדלות, מתוך ההסתר. ואפילו גאולת מצרים, שהייתה כולה גאולת נס, היו צריכות להופיע בהן הופעות טבע. ולכן אנחנו רוצים באמת גאולה בדרך הטבע. לא גאולה בדרך הנס. רק במצבים שאין ברירה, הקדוש ברוך הוא מתערב, משנה סדרי בראשית. אבל במצב שאנחנו עם בריא, ומי שיסתכל או תסתכל בדף 2, שאין לפניי כרגע, דף 2, יש שם אין היה. נבוא 15. שם הרב מסביר את הדברים האלה. באופן עקרוני, מתי אנחנו צריכים, מתי אצל עם ישראל מופיעה ההנהגה הטבעית, ומתי מופיעה ההנהגה הניסית. הרב אומר במשפט אחד, שעם ישראל חזק, בריא, ברוחניותו, באמונתו, מופיעה הנהגת הטבע. שעם ישראל חלש ברוחניותו, אין ברירה, מופיעה הנהגת הנס. יש כאן מהלך ארוך לגבי חזקיהו, שגנה ספר רפואות. למה חזקיהו גנה ספר רפואות? למה לגנוז ספר רפואות? יש ספר שיש שם את כל הרפואות, למה אתה גונז אותו? אז שם הרב אומר שחזקיהו ראה שספר הרפואות זה בחינת נס. סליחה, ספר הרפואות זה בחינת טבע. אז צריך לגנוז את הטבע כי אין ברירה, צריך להגיע לנס. טוב, סוגיה שלמה. אז כדאי לשיעורי בית. בכל אופן, אם אנחנו מסכמים את הדברים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, יכול להנהיג את עולמו בנס, אבל הוא בחר להנהיג את העולם הזה בטבע, ולכן אפילו בבית המקדש, אנחנו ממעטים בניסים ומגבירים את הטבע, ולכן גם בתקופתנו, ודאי בתקופתנו, כמו גאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, אנחנו צריכים לבקש את הטבע. וכשמשה רבנו רואה שפרעו מקשה את העבודה, מכביד את העבודה, משה רבנו למדרגתו שאנחנו צריכים עוד להבין מה עמד בבסיס נקודת הקודש של משה רבנו, יש כאן דבר עמוק מאוד אצל משה רבנו. זה לא חס ושלום, משה רבנו היה פקטן אמונה ביחס לאבותינו. מה פתאום? הייתה נקודה מאוד עמוקה אצל משה רבנו. שמצד זה יותר מאבותינו. אבל כלפי חוץ כרגע, בשלב הזה, אם אפשר לומר, לא הטעות של משה רבנו, אבל הבעיה הייתה, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל הצלת את עמך. רוצים עכשיו, גילוי רוחני עכשיו, הערה עכשיו, ודאות אלוקית עכשיו. לא מוכנים לגלות את ההערה מתוך ההסתר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר אלוקים, אין ברירה, אני צריך לדבר אליך קשה, בשם אלוקים. ויאמר אליו, אתה מכריח אותי, לומר אליך, בעדינות, אני השם. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב אל שדי, ושמי השם נודעתי להם. יוצא לפי זה דבר מעניין, שבעצם, אם נגזים קצת, אני לא מסכים מה שאנחנו להגיד, רק כדי להבין את זה, יוצא לפי זה שגאולת מצרים, בתוכנית המקורית, הייתה אמורה להיות גאולת טבע. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל לא מסוגל לעמוד בזה. אמר, אין ברירה, צריך לגאול אותם בדרך נס. ואיפה הצומת? אצלנו בפרשה. וירא אל אברהם ונצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, ואתה מכריח אותי לומר לך אני השם, לכן לך תגיד להם. גם הקים אותי, שמעתי, 5 לשנות גאולה. כלומר, פה הצומת בין הגאולה שהייתה אמורה להיות כביכול גאולת טבע, והקדוש ברוך הוא הוכרח כביכול לגאול אותנו בנס. אתם רוצים, אתם ואתן רוצים ורוצות להמשיך לסוגיה הזאת? כן או לא? אתם תשמרו את הדפים לשבוע הבא? האמת שבשבוע הבא כנראה שאני לא אוכל להיות, כנראה שלא יש שיעור. 99.9 שלא יש שיעור, אבל אני אתקן בלי נדר. אולי יהיה נס, יהיה שינוי.